שלום וברכה, מסכת יום הדף סמך ד', אנחנו מתחילים בשורה החמישית, ציטוט מהמשנה, אם של שם מת, זה שעלה עליו וכו'. כדי להבין, נחזור רגע למשנה בתחילת הפרק. אם מי שיגריל את הגורלות מת אחד הסעירים, אז יביא זוג אחר ויגריל עליהם בתחילה, דהיינו מההתחלה יעשה הגרלה, ואז הוא אומר, וזה תלוי, אם הסעיר של שם הוא זה שמת, אז הנוסח שהוא צריך להגיד שזה שעלה עליו הגורל לשם מהזוג החדש, הוא יתקיים תחת זה שמת. ואם המציאות היא שהסעיר של לעזאזל הוא זה שמת, אז זה שעלה עליו הגורל מהזוג החדש לעזאזל, הוא זה שיתקיים תחתיו. עכשיו, לעניין שהגמרא הולכת לדון, המשפט הבא, והשני יראה עד שיסתאב. ורשי במקום כבר אמר שהגמרא תפרש על איזה שני מדובר. האם זה השני מהזוג השני, או האם זה השני שבזוג הראשון, שבן הזוג שלו מת. ואומרת הגמרא, אמר רב, שני שבזוג ראשון יקרב, והשני שבזוג שני יראה. לעומת זאת, רבי יוחנן אמר שהשני שבזוג ראשון הוא זה שיראה, והשני שבזוג שני הוא זה שיקרב. המקרה שעליו נחלקו רב ורבי יוחנן, זה שהסיר לעזאזל הוא זה שמת, הביאו שני סירים אחרים, עשו ביניהם הגרלה, והמחלוקת היא איזה סעיר הוא זה שהולך לשם, ואיזה סעיר הוא זה שיראה עד שיסתאב וימחר ויפלו דמר לנדבה. שלפי רב, הסעיר השני מהזוג הראשון, דהיינו אותו אחד מקורי שעלה עליו הגורל השם, הוא זה שיקרב, ולפי רבי יוחנן, השני שבזוג ראשון הוא יראה עד שיסתאב. לעומת זאת, השני שבזוג השני, דהיינו מהסעיר החדש שהביאו שעלה עליו הגורל השם, הוא זה שיקרב. שואלת הגמרא, במאי כמיפלגי, במה נחלקו רב ורבי יוחנן? עונה הגמרא, רב סבר שבעלי חיים אינם נדחים, ורבי יוחנן סבר שבעלי חיים נדחים. מסביר רשי, אין נדחין הכוונה, אם יראה להם שעת פסול, אז עדיין יכולים לתקן אותם. איך? על ידי שמזווגים לו סעיר אחר, כאשר יעבור ממנו הפסול. ואנחנו לא אומרים שהועיל ונדחה לפרק זמן מסוים, אז הוא ידחה לגמרי אפילו כשהפסול כבר ייעלם ממנו. כי מתי אנחנו אומרים שבעלי חיים נדחים לשיטת רב? רק בשחוטים. למשל, אם מת המשתלח, אז זה נקרא שהוא נדחה והוא נדחה לעולם וישפך אדם, כי אין דרך לתקן את זה. זוהי שיטת רב. לעומת זאת, רבי יוחנן סבר שבעלי חיים נדחים, הכוונה שאם לפרק זמן מסוים הוא היה דחוי שהרי מת בן הזוג שלו, אז הוא לא חוזר להכשרו הראשון. שואלת הגמרא, מה איתם עד הרב? מה הטעם של רב שאמר שבעלי חיים אינם נדחים? עונה הגמרא, דיאלף ממחוסר זמן. הוא לומד את זה מבהמה שנחשבת מחוסר זמן. דהיינו, בהמה שעדיין לא הגיעה לגיל 8 ימים, שהתורה אמרה, ומיום השמיני ועלה ירצה לקורבן. ובאופן הבא הוא לומד, מחוסר זמן, לאו אף על גב דהשת לא חזי, אפילו שעכשיו הוא עדיין לא ראוי לקורבן, כי הדרמיך זה ישפיר דמי, הרי כאשר הוא יגיע לגיל 8 ימים, אז הוא כן יהיה ראוי לקורבן, אז החנמי לא שנה, אז כאן גם לגבי הסעיר, לא שנה, לא שונה הדין, היה פרק זמן מסוים שהוא לא היה ראוי כי בן הזוג שלו מת, אבל אחר כך כאדר מיכזי, כאשר מביאים לו בן זוג אחר, שפיר דמי. אז הוא חוזר ונהיה ראוי לקורבן. דוחה הגמרא ואומרת, מי דמי? האם ההשוואה שלך נכונה? האם זה דומה? הטעם לא התחזי כלל. במחוסר זמן, הבהמה לא הייתה ראויה בכלל לקורבן, ורק אחר כך היא נכנסת לכלל ראויה, מיום השמיני והלאה. לעומת זאת, האחה, במקרה של הסעיר, שמת לו בן הזוג, נראה ונדחה. הוא הרי היה ראוי מההתחלה, והוא נדחה. אז מי אמר? שהדין של מי שהיה ראוי ונדחה הוא כמו הדין של מי שלא היה ראוי בכלל ורק נכנס לכלל ראוי. לכן אומרת הגמרא, אלא היינו טעם עד הרב. בוא נביא טעם אחר למקור דבריו של רב. דיאליף הוא לומד מבעל מום עובר, דהיינו מבהמה שיש לה מום שיתרפא ויעלם. באופן הבא, בעל מום עובר, לאו אף על גב דלא חזי אשתא, אפילו שעכשיו הוא לא ראוי כי יש לו מום, ובכל זאת, כי הדרמיך זה, כאשר המום נעלם, אז הוא חוזר להיות הראוי לגבי קורבן, שפיר דמי, ואפשר להביא אותו כקורבן. אז החנמי, כאן גם בסעיר שמת לו בן הזוג, לא שנה, לא שונה הדין. כי היה לו פרק זמן שהוא היה ראוי, אחר כך הוא היה לא ראוי, בדיוק כמו בהמה שנהיה במום והיא הייתה ראויה קודם ועכשיו היא נהייתה לא ראויה, וכאשר המום הזה עובר, היא חוזרת ונהיית ראויה. אז זה המקור לדברי רב שאמר בעלי חיים אינם נדחים. שואלת הגמרא, והתה מנלן? אם אתה לומד את הדברים מבעל מום עובר, אז הטעם בבעל מום עובר מנלן. מה המקור שאכן ברגע שהמום עובר, הוא חוזר להיות ראוי להקרבה? אומרת הגמרא, דכתיב, שכתוב בפסוק, נקרא אותו בפנים, ומיד בן אחר לא תקריבו את לחם אלוהיכם מכל אלה, כי מושחתם בהם, מומבם לא יועצו לכם. נסתכל רגע בפסוקים בפנים, הגמרא בספר ויקרא פרק כ"ב מביאה את הפסוקים שמדברים על זה שהקורבן צריך להיות תמים וכל אשר בו מום לא תקריבו, והיא מסיימת שמיד בן אחר, מיד גוי, מותר להביא קורבן שאין בו מום, אבל אם יש בו מום, כי מושחתם בהם מום בם, אז לא ירצו לכם. וזה בניגוד לקורבן שבן אחר יכול להעלות בבמה, לא בבית המקדש, ואז הוא כן יכול להביא בעל מום. ומדייק את הגמרא, שמה שכתוב כי מושחתם בהם מומבם, אז יש פה מיעוט, מומבם הוא דלא ירצו, העבר מומן ירצו. דהיינו, דווקא בשעה שהמום נמצא בם, אבל אם המום כבר לא נמצא בם, או מה שקראנו מום עובר, אז ממילא הם ירצו, וממילא זה המקור למה שרב אמר, בעלי חיים אינם נדחים. והשאלה מתבקשת, ורבי יוחנן, איך הוא יסתדר עם המיעוט הזה מומבם? תענה לך הגמרא בשם רבי יוחנן, מאת רחמנה בהם. כי יש מיעוט בהם מומבם. דהיינו, הם הוא דקי עבר מומם ירצו. כל שאר הדחויים, הועיל ונדחו, נדחו. ששונה הדין של מום עובר, שרק בו, זה המיעוט של בהם, התורה התירה שאם עבר מומם ירצו. אבל כל שאר הדחויים, ובתוכם גם בעלי חיים, אם הם נדחים, הם נדחים. וממילה מתבקשת השאלה, ורב, איך הוא מסתדר או מה הוא לומד מהמיעוט של בהם? עונה הגמרא, ההוא בהם, מה זה בא ללמד? בעיני הוא דלא מרצו. דהיינו, כאשר הם עומדים בפני עצמם, זה הכוונה בעיני הוא, זה המציאות שבה הם לא נרצים לקורבן. נדייק, על ידי תערובות מרצו. אבל אם עברי הבהמה שהייתה בעלת מום התערבו, באיברים של בהמות אחרות שבהם לא היה מום, במציאות כזאת, זה שיטת רבי אליעזר שנראה עכשיו, שכן מקריבים את האיברים שלהם כדתנן, כמו ששנינו במשנה מסכת צבחים. איברים של קורבנות מימים שהתערבבו באיברים של קורבנות בעלי מומים, מחלוקת. רבי אליעזר אומר, אם קרב הראש של אחד מהם, אז יקריבו את כל הראשים כולם. דהיינו, שלפני ששמו לב, לפני שהרגישו בדבר, הם ראו שאחד הראשים מוקרב. אז רבי אליעזר אומר, הדין הוא שיקריבו את כל הראשים כולם, כי הם תולים את האיסור באותו שקרב כבר. דהיינו, שהקריבו את אותו ראש שהיה עם מום, ותלילן לכולה, דהויל והתערבבו, כבר אין כאן ספק איסור דהורייתא, כדי שנצטרך ללכת לחומרה, שלא הזהיר התורה על בעלי מומים, אלא כשהם עומדים בפני עצמם, כמו שאמרנו שנאמר בהם, כי מושחתם בהם מומבם. דהיינו, מה המילה בהם לימדה? כי איתנו בעיניו, כאשר הם נמצאים בפני עצמם. אבל כאשר הם נמצאים בתערובת, ואחד מהם מוקרב, אז אנחנו תולים לכולה, כי אין כאן ספק איסור דהורייתא, אלא רק דרבנן. וממשיכה הברייתא, שזה גם אם הקרעיו של אחד מהם קרבו, אז יקריבו את כל הקרעה עם כולם. לעומת זאת, וחכמים אומרים, שאפילו אם קרבו כולם חוץ מאחד מהם, אז אותו אחד יצא לבית השריפה. כי חכמים לא דורשים את זה שכתוב מושחתם בהם, שהאיסור הוא דווקא אם הם נמצאים לבד, ולכן לפי חכמים יש כאן ספק איסור דאורייתא, ולכן אנחנו תולים לחומרה. כי יכול להיות שאותו איבר שנשאר פה לפנינו הוא עדיין שייך לאותה בהמה בעלת מום. ולענייננו, אם רב למד מהמילה בהם את הדין שעל ידי תערובות כן אפשר להקריב את איבריו של בעל המום, ממילא נשאלת השאלה על שיטת רבי יוחנן, מאיפה הוא לומד את ההלכה הזאת? עונה על כך הגמרא, ואידך, דהיינו, והשני, זה רבי יוחנן, נפקלי, הוא מוציא את הדין הזה מהמילה מבם בהם. דהיינו, התורה הייתה צריכה לכתוב את המילה בם, אבל היא כתבה את המילה בהם. אז ההי המיותרת הזאת באה ומלמדת אותנו את הדין הזה. שעל ידי תערובות ניתן להקריב איברים של בעל מום. ואידך, דהיינו, השיטה השנייה שזה שיטת רב, האם היא לא לומדת מבם בהם? עונה הגמרא שלשיטת רב, בם בהם לא דריש. הוא לא דורש את ההי כמיותרת. שואלת הגמרא, ולרב שאמרנו שבעלי חיים אינם נדחים, נאי נמי, אמנם נאמר, דבעלי חיים אינם נדחים, אבל אם ככה, אי ביי, אם הוא רוצה, היי נקריב, ואי ביי, היי נקריב. אז איזה שהוא רוצה הוא יוכל להקריב. למה רב אמר שצריך להקריב דווקא את השעיר שנשאר מהזוג הראשון? עונה הגמרא, אמר רבה, שרב סבר לה כרבי יוסי, דאמר מצווה בראשון. וכאן הגמרא חוזרת על מהלך שראינו אותו כבר בדף סמך ב'. היי רבי יוסי, ואיפה רבי יוסי אמר שמצווה בראשון? והגמרא תביא ניסיון, תדחה אותו ותביא את ההוכחה לשיטתו של רבי יוסי. הנה, מה אם נאמר שזה רבי יוסי דקופות, דתנן, שככה שנינו במשנה במסכת שקלים. שלוש קופות של שלוש שלוש סעין, שבהם תורמים את הלשכה, וכתוב עליהם א' ב' ג'. בני ישראל היו נותנים את מחצית השקל לתוך קופות שהיו נמצאות בלשכת השופרות, שופרות זה קופות. והיו שלושה מועדים בשנה שבו היו פותחים את הקופה, שלתוכה היו תורמים את מחצית השקל, היו לוקחים שלוש קופות שכל אחת מהם הנפח שלה היה שלוש סעין, והיו תורמים, דהיינו מפרישים את הכסף מהקופה הגדולה לתוך הקופות הקטנות. ואת הקופות היו מסמנים באלף, בית, גימל, כדי לדעת לאיזה קופה שם הכהן את המטבעות בהתחלה. וטניה, ושנינו בברייתא שאמר רבי יוסי, למה כתוב עליהם א' ב' ג'? כדי לדע איזה מהן נתרמה ראשון, למה? כדי להביא ממנה הראשון שמצווה בראשון. אז אומרת הגמרא, האם אתה חושב שהמקור לדברי רבי יוסי שאמר מצווה בראשון זה מהברייתא הזאת שמדברת על תרומת הקופות? מי אמר? דיל משני אתם, אולי שונה הדין בתרומת הקופות, דבעידנה דעית חזי כמייתא, שבשעה שתרם הכהן את הקופה הראשונה, עדיין לא התחזה בתראית, עדיין לא הייתה ראויה הקופה השנייה להתרם. כי קודם נכנסו השקלים לקופה א', ואז הם נהיו ראויים לקנות מהם קורבנות ציבור, ובאותו זמן עדיין לא היו כספים בקופה ב' וקופה ג'. אז אולי הסיבה שמצווה בראשון, כי בפועל המטבעות בקופה א' הם היו קדושים לפני המטבעות בקופה ב'. מה שאין כן בסעירים, שהם נהיו ראויים ביחד, שהרי אף על פי שגריל עליו אינו ראוי להישחט עד אחרי מתן דם הפר, ובתוך כך מת חברו, ואז הביאו את השניים האחרים והגרילו עליהם, רק שהגיע זמן שחיטת הסעיר, אז האחרון כבר היה עומד, וממילא שני הסעירים נהיו ראויים באותם זמן, לכן זה לא דומה לקופות, ששם אמר רבי יוסי, מצווה בראשון, לכן מביאה הגמרא מקור שני, אלא זה מרבי יוסי דה פסח, בתניה, שכך שנינו בברייתא, המפריש פסחו ועבד, והפריש אחר תחתיו, ואחר כך נמצא הראשון, והרי שניהם עומדים, אז איזה מהם שירצה יקרב, זה דברי חכמים. לעומת זו, רבי יוסי אומר, מצווה בראשון, אז זה כבר יותר דומה לסעירים. למה? כי הרי במקרה המדובר פה, הקורבן פסח הראשון לא נהיה ראוי לפסח לפני הקורבן פסח השני, כי הרי זמן שחיטת פסח זה רק אחרי חצות, וקודם לכן עבד הראשון והופרש השני, ואז נמצא הראשון, אז יוצא ששניהם עומדים כשהגיע זמן השחיטה. והנה אנחנו רואים שבמקרה הזה, בדיוק כמו לגבי שני הסעירים, הם שניהם ראויים באותה מידה, ואפילו אחי כאמר רבי יוסי, מצווה בראשון. אז זה המקור למה שאמר רבה, שרב שאמר שמקריבים דווקא את הסעיר שנשאר מהזוג הראשון, כי הוא סבר כרבי יוסי. הפכנו דף, ומסייג רבי יוסי, שאם היה השה השני מובחר ממנו מהשה הראשון, אז הוא יביאנו. את המשפט הזה, תוספות אומר שאפשר להבין בשתי משמעויות. או שנאמר שגם במשנה שלנו, נעימה אחי, נאמר באותו אופן, שכמו שבפסח אם השני מובחר מהראשון נביא את השני, ככה בסעירים, אם הסעיר בזוג השני מובחר מהסעיר בזוג הראשון, נביא את הסעיר בזוג השני. אפשרות נוספת להבין את המשפט הזה, שמה לא שייך המילתא אלא בגבולין או בנעשים בעזרה. דהיינו שרק בדברים שנעשים בתוך גבול ישראל, אנחנו נאמר כמו ההלכה לגבי קורבן הפסח שמביאים את המובחר. אבל בסעיר המשתלח, בסעיר הפנימי שנשרף חוץ לשלוש מחנות, במקרה כזה, אפילו אם היה השני מובחר ממנו, תמיד נאמר מצווה בראשון. ממשיכה הגמרא אמרה, ודאי כמתניתין, אפשר לדייק שהמשנה היא כבתי דרב, ויש ברייתא כבתי דרבי יוחנן, ומפרט רבה. מתניתין המשנה שלנו היא כבתי דרב, למה? דקטני שכתוב, אם של שם מת, אז זה שעלה עליו הגורל לשם מהזוג השני שהביאו, יתקיים תחתיו. זאת אומרת שמהזוג השני אנחנו לא נותנים תמורה אלא רק לזה שמת, אבל לזה שחי מהזוג הראשון לא נותנים תמורה להיפסל הוא ולבוא זה, דהיינו מהזוג השני תחתיו. לכן ואידך הבן זוג של הזוג הראשון כדקאי קאי, כמו שהוא היה ככה הוא נשאר. ולכן לא חל עליו דין נדחים, וממילא הוא מוקרב, וזה כשיטת רב. לעומת זאת, יש ברייתא שהיא כבתי כמו שיטה דרבי יוחנן דקטני, שכך אומרת הברייתא. שני, איני יודע האם זה שני שבזוג ראשון או אם זה שני שבזוג שני, אומרת הברייתא. כשהוא אומר בפסוק, נקרא אותו בפנים, והשעיר אשר עלה עליו הגורל, לעזאזל יועמד חי לפני אדוני לכפר עליו, לשלח אותו לעזאזל המדברה, אז מה שכתוב יועמד חי ולא שחברו מת. הכוונה שמזה שכתוב יועמד חי, אנחנו לומדים שאת מי מעמידים? לא את זה שמת חברו, אלא את זה שחי חברו. ולכן, אם מת אחד השעירים, השעיר השני נפסל. שואלת הגמרא, מהי משמע? איך בדיוק דייקנו מהמילים יועמד חי שלא שחברו מת? עונה הגמרא שיועמד חי ולא שכבר עמד. דהיינו, יועמד חי, הכוונה היא שהוא יועמד חי פעם אחת הוא עומד חי, ולא שתי עמידות. ומה הכוונה? שהוא לא עמד חי, ואז נדחה על ידי מיטת בן הזוג שלו, ורק עכשיו הוא בא לחזור ולעמוד פעם נוספת. ולכן זה מלמד אותנו ששעיר שמת בן הזוג שלו, הרי הוא נדחה ולא חוזר. אז אם ככה, זה כשיטת רבי יוחנן. שואלת הגמרא תנן, הרי שנינו במשנה שלנו בסוף, ועוד אמר רבי יהודה, נשפך הדם ימות המשתלח, ואם מת המשתלח ישפך הדם. אז בשלמה נוח לי להבין לרבי יוחנן, לשיטתו של רבי יוחנן דאמר, בעלי חיים נדחים, אז משום אחי, משום כך הדין שימות המשתלח אם נשפך הדם. שהרי אם נשפך הדם הוא נדחה, וממילא בעלי חיים נדחים. אלא לפי שיטת לרב דאמר בעלי חיים אינה נדחים, אז נשאלת השאלה, מה ימות המשתלח? כי אמנם הוא לא היה ראוי בגלל שנשפך אדם, אבל אז הם מביאים זוג אחר ושוחטים את השעיר שעלה עליו הגורל השם, וממילא אם בעלי חיים אינם נדחים, אז אפשר כן לשלח את אותו המשתלח מהזוג הראשון. אז לכאורה המשנה שלנו היא לא כשיטת רב. עונה הגמרא, אמר לך רב, אליבא דרבי יהודה לא כאמינה. לפי שיטת רבי יהודה לא אמרתי את הדברים שלי. כי אמינה, כי מה שאני אמרתי אומר רב, זה רק אליבא דרבנן, לפי שיטת חכמים. ממשיכה הגמרא ושואלת, בשלמה נוח לי להבין לשיטת רב בהפליגי. בדיוק זו נקודת המחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים במשנה. שגם בחלק הראשון של המשנה וגם בחלק שכתוב ועוד, מדובר בעצם על אותו עיקרון של מחלוקת, האם בעלי חיים נדחים או לא נדחים, אלא לשיטת לרבי יוחנן במה פליגי, במה הם נחלקו, שהרי רבי יוחנן הסביר שחכמים אומרים שהשעיר השני מהזוג הראשון הוא יראה עד שיסתאב, אז במה בדיוק חולק עליהם רבי יהודה כשהוא אומר את המילה ועוד במקרה האחרון במשנה? שהרי גם לפי רבי יהודה וגם לפי חכמים בעלי חיים נדחים לפי ההסבר של רבי יוחנן. עונה הגמרא, אמר רבא, האמרינן, הרי כבר אמרנו, די כמתניתין כבתי דרב. מהמשנה שלנו רואים יותר את שיטתו של רב, שאמר בעלי חיים נדחים, וממילא לא מסתדר לשיטת רבי יוחנן. עד לכאן דף סמך דלת.